אנחנו נמצאות במעשה מעבדת בת מלך, ואני מזכירה לכולנו שסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב זה סיפורים שהם הרבה מעבר לסתם סיפור. רבי נחמן אמר לתלמידים שלו, אני מפסיק ללמד אתכם תורות ואני עובר לספר לכם סיפורים. דיברנו ארוכות על זה שמעשיות של רבי נחמן זה מעשיות שמעוררות את הנשמה, כך הוא אומר. אנשים בדרך כלל מספרים, בתורה סמך הוא כותב את זה, אנשים בדרך כלל מספרים סיפורים לפני השינה כדי להרדים, אני מספר סיפורים כדי לעורר, ואנחנו מבינים שזה כדי לעורר את הנשמה שלנו. והתחלתי להגיד שיש הלכה יפה של דיבור, שכל יהודי צריך לכתוב ספר תורה, ואיך נכתוב ספר תורה שזה עולה כל כך הרבה, ובעצם הפנימיות של העניין זה שהסיפור חיים שלי צריך להיכתב כספר תורה. ולכן כדאי שסיפור החיים שלי הרי עוד ייכתב, כל דרך החיים שלי וכל דבר ודבר שעברתי זה נכתב כסיפור ונקרא אחר כך למעלה ב-120, לכן מאוד כדאי לי שאני אחזיק את זה בראש, שאני כותבת את סיפור חיי. ולכן אני גם מאוד אוהבת להגיד בכל מעשייה שאנחנו לומדים ובכל מעשייה שאני קוראת אצל רבי נחמן מברסלב, אני מחפשת את עצמי בתוך המעשייה כגיבורת הסיפור. אני יודעת, רבי נחמן אמר, בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם, זה נשמע מאוד, היום מחויבים להשתמש במילה הזאת, נרקסיסטי. מילה שאני לא יכולה לסבול אותה ולשמוע אותה, כולם מבחינים אחד את השני. כל מישהו שעושה משהו למישהו, הוא נרקסיסט. זה הבחון, אני אומרת לך, זה ראיתי בסרטונים, זה אחד לאחד לאחד, די עם זה כבר, די. כולנו אגואיסטים, אנחנו רק מנסים להסתיר את זה, יש כאלה שמצליחים פחות. זה העבודת חיים שלנו. ולכן, כשרבי נחמן אומר בשבילי נברא העולם, למה הוא התכוון? לא באגואיזם, בשבילי נברא העולם, אומר רבי נחמן, שכל אדם ירגיש שעליו מוטל תיקון העולם. באנו לעולם שבור, אנחנו ירדנו לעולם של פירוד, העולם הזה הוא לא פיקניק, הוא לא מושלם, יש לנו פה עבודת תיקון, ולכן אם אני אגיד בשבילי נברא העולם, אני אקח אחריות כדי לתקן את העולם. כל דבר קטן וקטן שאני אעשה, יתקן את העולם. ולכן אני באה ואומרת, בואו נחפש את עצמנו בסיפורי מעשיות. רבי נחמן מנסה לעזור לנו בסיפור חיים שלנו, נתת לנו עצות איך להתנהל בתוך כל המשברים וכל הדברים. אז אנחנו נמצאות במעשה מעבדת בת מלך, שאמרנו זו המעשייה הראשונה של רבי נחמן מברסלב, וזו מעשייה שבאה ואומרת מה העבדה הכי גדולה שאיבדתי בחיים שלי. למדנו את זה, תורה קפ"ח בליקוטי מהר"ן, איבדתי את עצמי. אדם שנולד לעולם, כן, במעי אמו לומד את כל סתרי התורה, אומרים, לומד את כל התורה, ושואלים איך אפשר ללמוד את כל התורה, הרי כל התורה זה אינסוף. אומרים שלעתיד לבוא, הקלף של ספר התורה, אנחנו קוראים את האותיות השחורות, אומרים שלעתיד לבוא, כשיבוא משיח, נגלה שהלבן שבין האותיות מכיל סודות תורניים ולימוד עמוק עוד הרבה יותר מהשחור שנמצא על גבי הקלף. אז איך אפשר ללמוד את כל התורה אם זה אינסוף? אז מסבירים שכל אחד מאיתנו במי אימו למד את כל התורה ששייכת לחייו, לתיקון שהוא בא לעשות בעולם הזה. כל אחד בא בצורה ספציפית לתקן משהו בעולם הזה. ולכן גם אין לנו מה להתחרות אחד בשני ומה להעתיק אחד את השני, כי לכל אחד יש בדיוק את הנקודה שלו. קופץ לי לראש, אני מנסה להוציא עכשיו ספר של כל השיעורים שלי של סיפורי מעשיות. אז עכשיו אני נמצאת במעשה מחיגר, וקופץ לי שם לפעמים סיפורים שהייתי מספרת בצורה אקטואלית, הזכרתי שם סיפור שהיה לפני איזה שנתיים, אני חושבת, מישהי שנרגע באיזה פיגוע, לא עלינו, וסיפרו עליה שהיא הייתה מחלקת תה בבית חולים. עכשיו, לכאורה, מה שנקרא משרה או תפקיד, שכאילו את באה ואומרת, תפקיד חיי זה לחלק תה. כתבו עליה כתבה בוויינט, כמות התגובות שהייתה שם של אנשים שזכו לקבל ממנה תה במאור פנים. לא, זה היה ברמה כזאת שכאילו כבר היה אפשר לפתוח אקדמיה, שהלוואי שנגיע לרמת האקדמיה שלה, שאיך מחלקים תה לאנשים. החיוך, החן, העידוד, המילים הטובות. אני ישבתי וקראתי שם כמעט את כל התגובות. ואמרתי לעצמי, אנחנו יורדים לעולם הזה בשביל לעשות טוב, בשביל לעשות חסד. עולם חסד ייבנה. תכלס, בסופו של דבר, עם כל האינטריגות והבלגנים, וכל מה שהתרבות המערבית קשקשה לנו קשקש במוח, כן? הקריירה, כן, וכל הקפיטליזם וההון והשלטון וכל עוד מעט מגיע בחירות בכלל, אני סוגרת את כל הערוצים, לא רוצה לשמוע מאף אחד שום דבר. כל זה, זה עולם חסד ייבנה, באנו בשביל לעשות חסדים קטנים. וכמה זה משמח חסד אמיתי, הרי אנחנו יכולים לעשות כל מיני, ברגע של כנות עם עצמנו, המקום שאנחנו מרגישים שם שמחה אמיתית, נטולת כל מיני, זה המקום שאתה מצליח באמת לעשות טוב לאיזה אדם אחר. אפילו אני לא אומרת ליהודי אחר, לכל אדם אחר באשר הוא, כשאני מצליחה לעשות איזשהו חסד, איזשהו טוב, העונג שאני מתמלאת בו, העושר שאני מתמלאת בו, זה בלתי יתואר. ולכן, איך הגעתי לזה? לעשות טובה לזה. אל תכניס אותי לפוליטיקה עכשיו, כשאנחנו עוד נדון גם בנושא הזה. כרגע קצת קשה לי לדבר בנושא. יש הלכות גם עם מי עושים טוב, עם מי עושים חסד, עם מי עושים צדקה, כמובן זה, אנחנו, הכל בגדר הקטע התורני, אבל לעשות טוב, לעשות חסד, זה משהו שמאוד ממלא אותנו. ולכן, כשאנחנו מדברים על לאבד את עצמנו, כן, אבדת בת מלך, אנחנו יודעים שבת המלך זה בעצם הנשמה שלנו שאיבדנו אותה. למה איבדנו אותה? כי איך שאנחנו נולדים לעולם הזה, ועשינו על זה הרבה שיעורים, אנחנו נמצאים עכשיו בשיעור כבר, לא יודעת איזה מספר. דיברנו זה שעיקר הבעיה שאנחנו מאבדים את הקשר עם הנשמה האותנטית שלי, זה צמיחה בחברה הזאת, שזה עולם של פירוד, עולם של טראומות. דיברנו גם על הטראומה הזאת שרבי נחמן בכל סיפור מעשייה מתחיל את זה עם איזשהו שבר ומשבר, ודיברנו על זה שזה התחיל במלך, שאמר לבת המלך שאלו אותו ויקח אותך. דיברנו על זה שירדנו לעולם של הפירוד, שהעולם הזה זה העולם של הלא טוב. דיברנו על מה זה לא טוב, לא טוב להיות אדם לבדו, הבדידות, ויוותר יעקב לבדו, גלות הנפש, זה הגלות שאנחנו נמצאים בה היום, מוקפים באנשים, ברשתות חברתיות, כולם עושים לי לייקים, ובפנים אני מרגיש מת, בודד, לבד, לא מובן, רקני, משועמם. זה הגלות האחרונה. ורבי נחמן בא לתת לנו פתרונות לגלות הזאת, אוקיי? ואנחנו התחלנו פה עם החיפוש של השני למלכות, שמענו השני למלכות, זה בעצם אני, כן? האישיות, התדמית שיצרתי בעולם כדי להתמודד עם המציאות ההישרדותית של העולם הזה, מול משפחה, מול חברים, מול חברה, מול תרבות, מול כל מה שדיברנו בשיעורים האחרונים, אני עושה כזה סריקה מהירה. ודיברנו על זה שהמסע חיים שלנו, אנחנו נמצאים בעצם במסע חיים, שכל מסע החיים שלי, המהות שלו, וכדאי שזה יהיה המהות שלו, כן? רבי נחמן בא ואומר, אתה יכול להירדם 70 שנה ולא תחפש, אבל עיקר מה שרבי נחמן מנסה לספר לנו פה במעשייה, עם השני למלכות, שרואה שהמלך מצטער, שבת המלך עבדה, שאנחנו בעצם חיים חיים לא בחיבור נשמתי אמיתי, וחיבור נשמתי אליו, אז השני למלכות הולך בעצם לחפש את אותו חלק אלוק הממל שנמצא בתוכו, ובעצם בהגדרה שלנו, אנחנו מחפשים את עצמנו. עכשיו, עצמנו, את עצם הנשמה שבי, כן? עצמי הוא בשרי, אומר את זה רבי נחמן בליקוטי מאורן, עצמי הוא בשרי, מפרש את זה רשי, עצמי הוא בשרי, זה, עצמי זה הנשמה שלי. וזה תהליך חיפוש ארוך. והיינו פה במסע הזה וראינו שהשני למלכות מגיע לארמון הלא טוב ורואה שם את בת המלך והיא מזהה אותו והוא מזהה אותה והיא נותנת לו הוראות הפעלה. אתם זוכרות? אני ככה, היא אומרת לו שנה שלמה תהיה מתגעגע אליי, ובעצם למדנו שרבי נחמן בא ואומר לנו לחפש את הנשמה זה לא עכשיו ברוחניות. אין פה עכשיו יותר מדי פעולות שאני יכולה לעשות. עיקר הפעולה מבחינה רוחנית להתחבר אליי זה הגעגוע הזה, הכיסופים לנשמה. ודיברנו גם ארוכות על הלב המעיין, על נושא שכל עניין רוחני ואלוקי, זה לא משהו שאני יכולה לתפוס אותו ביד, זה לא קריירה. אני אלמד, אני אבחן, אני אשיג, אני אעשה מניפולציות, אני אקנה לי זה, אני ארכוש לי תואר, אני... ברוחניות, אומרים את זה מאוד יפה בצעדים, ביקשנו בענווה. כל הליך רוחני, זה בסופו של דבר, הוא מחליט מתי זה יקרה. מה אנחנו צריכים לעשות? אומרת לנו פה בת המלך לשני למלכות, שזה האגו, התדמית, האני הזה שמחפש את הפנימיות שלו, זה תהיה מתגעגע. תחשוף ומתגעגע, ובת המלך נותנת לו פה עוד כמה הוראות, וביום האחרון של השנה היא אומרת לו, אל תאכל. ואחר כך בפעם השנייה, כשהוא נופל, היא אומרת לו, טוב, תאכל, אתה לא יכול להיות בצום, אנחנו כבר לא דור של סיגופים וצומות. אבל אל תשתה יין, כשבעצם אנחנו רואים שכמעט כל מה שבת המלך מנסה לרמוז לדור שלנו זה, כדי למצוא אותי, את הפנימיות שלי, אל תטשטשו את עצמכם לדעת. אלכוהול, שופינג, גשמיות, אוכל, תאוות ואהבות רעות שעוד מעט ניגע בזה. זה מה שבת המלך מבקשת. ומה קורה לנו בסיפור? גיבורי הסיפור, אני גיבורת הסיפור, שני למלכות. מוכיחים לעצמנו שוב ושוב שאין מה לעשות, אנחנו אנושיים. אנחנו נופלים ביין ורוצים לטשטש, וכואב לנו, ורק לנו, ומשעמם לנו, ואנחנו שוב נופלים, וכן אוכלים, ומחכים, ומתגגים, וביום האחרון ראינו את הפעם האחרונה שהשני למלכות מנסה להגיע לבת המלך, הוא מחזיק מעמד, לא מטשטש את עצמו, הוא בתודעת, חיפוש, כיסופים, רוחניות, וברגע האחרון, מה קורה לו? הוא רואה מעיין, אתם זוכרות את זה, רואה מעיין, עם צבע אדום, עם ריח של יין, והוא אומר למשרת שלו, זה מעיין שנראה כמו יין, מריח כמו יין, אבל זה מעיין, מן הסתם זה מים, בוא נטעם, והוא תואם מהמים. הזדמנות לשתות. ומגלה שזה יין ונופל את הרדמה של 70 שנה. אוקיי? שם עצרנו פעם שעברה, ופעם שעברה היה שיעור שלם על הנושא שבת המלך מגיעה אל השני למלכות. זה הרמז לתאוות העולם הזה. יין זה גם הנושא של חטא אדם, בהתחלה זה היה עץ, תפוחים, הנושא של חטא עץ הדעת, אבל יש לזה מלא רבדים שאפשר להבין אותם. בעיקרון זה אחד מהניסיונות, שהנה שוב פעם נפלתי בניסיון.
תאוות.
תאוות, כן, כן. נפל בניסיון, אכל, שתה מהיין, ובעצם נפל ל-70 שנה של תרדמה, ואנחנו זוכרות שרבי נחמן מדבר על תרדמה, הוא מדבר על תרדמה רוחנית, והקראתי לכם מתורה סמך, אני חושבת, בליקוטי מאורן בשיעורים הקודמים, על זה שאדם יכול להיות מניח תפילין. הוא דיבר שם על שלושה קבוצות של אנשים שהם בעצם כפות מבחינתו. לא מחוברים, לא רגשית ולא רוחנית לאלוקות, ואפילו שמניחי תפילין ולומדים תורה, זו הייתה הקבוצה הראשונה, אחר כך הייתה קבוצה של תאוות ונפילות בעבירות וכדומה, והוא בעצם מדבר על זה שרוב בני אדם מסתובבים את ימיהם ישנים, מבחינה רוחנית. ולכן כל סיפורי המעשיות באים לעורר אותנו, וגם מי שנמצא במקומות של טשטוש וחוסר יישוב הדת וכדומה, מאוד מומלץ לו לפתוח, לקרוא, ללמוד, ואפילו בלי להבין, רק לקרוא את זה, יש בזה כבר יתרון גדול. ושבוע, בשיעור האחרון נעצרנו, כשהשני למלכות נופל לשינה עמוקה, ובת המלך מגיעה, כן, והיא בוכה, כן, והתחילה לקבול עליו, אמרנו שבת המלך עמדה אצלו וירדה וישבה והכירה אותו, והייתה מנערת אותו מאוד והוא לא ננער, היא לא הצליחה להעיר אותו, ומספר פה רבי נחמן שהתחילה לקבל עליו, אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות מאוד שהיו לו, זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו יום אחד שהיה יכול להוציא אותי ואיבדו, והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, ודיברנו על זה שיעור שלם, שכל קובלנות והטענות והצעקות והבכי של הנשמה האלוקית שלנו, שבוכה עלינו, למה אנחנו מנותקים ממנה, אל מי מביאה, היא באה בעצם בטענות, הרי אנחנו ישנים, מה אנחנו אשמים? נפלנו, כן? גילינו שאנחנו אנושיים, ולא רק סתם אנושיים, גילינו גם שאנחנו יודעים להכחיש אמת ולשקר ולהיות מניפולטיביים וכן יין ולא יין. זה הטבע האנושי שלנו. ובת המלך, על מי היא יושבת פה וצועקת ובוכה, דיברנו על זה בשיעור האחרון, שכל הטענות שלה זה בעצם כלפי הקדוש ברוך הוא, שדיברנו על זה שזה רק צדיק גדול יכול לבוא בקובלנות כאלה לאלוקים, ולבוא ולהגיד לו, הרי הכל ממך, איפה הרחמנות שלך, תוציא מהאור הגנוז שלך ותרחם על נשמות ישראל, שנופלות שוב ושוב, ואנחנו רק בני אדם, והם לא מצליחים מול היצר הרע, עד שאתה לא תציל אותנו, לא נצליח, והבאנו גם בשיעור האחרון את המשל המקסים על הבעל שם טוב והסוחר, נזכרות, הסוחר ואשתו של הסוחר, שהמלאך פיתה אותה, וכל הסיפור הזה, אני זוכרת את זה כי זה מעשייה מאוד מאוד ממליצה לכם לראות את השיעור האחרון שהיה לפני השיעור הזה, כי זה בעצם תובנה מאוד עמוקה, שרבי נחמן בעצם הביא פה לימוד זכות עצום על עם ישראל. הוא בעצם, רבי נחמן, הצדיק של הדור, הצדיק האחרון שלפני ביאת משיח, בא, פונה בקובלנה לריבונו של עולם ואומר לו, הרי הכל ממך, תרחם, תוציא ברחמנות גדול, תוציא עליהם, תאיר להם את הנשמה עם האור הגנוז ששמור מימבי בראשית, שאומרים שיש מציאות רוחנית שאדם נמצא כבר נפל מ-70 פנים של תורה, דרך היחידה להאיר אותו, זה שמרחמים עליו משמיים ומאירים לו את הנשמה, מאירים באלף ומעוררים לו את הנשמה עם אור הגנוז, אור ששמור מ-7 ימי בראשית. בעצם רבי נחמן פה נותן טלטלה עצומה לכולנו להבין משהו מאוד חזק, שלבד אנחנו לא יכולים. שעם כל המאמץ שלנו כבני אנוש להגיע למקום השלם, לבד אנחנו לא יכולים. אנחנו חייבים את העזרה של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להגיע לבד. לכן כשדברים הולכים בקלות והכל הולך כזה באורות, זה לא, זה לא. ואז דיברנו על זה שהשני למלכות הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? ואמרנו שהשאלה הזאת, איכן אני בעולם, זה שאלה שרבי נחמן חוזר עליה, לא רק במעשייה הזאת, זה שאלה שחוזרת, שכל יהודי צריך שהוא מתעורר בבוקר לשאול את עצמו, איכן אני בעולם? תדעו לכם שזה משפט שאפשר להשתמש בו ביום יום גם, כשאתה נמצא באיזשהו כאוס, משהו מציף אותך, משהו גדול עליך, משהו מבלבל אותך, אין לך יישוב הדעת, להרים עיניים לשמיים ולשאול את עצמי ואת הנשמה שלי ואת ריבונו של עולם, איכן אני בעולם? זה שאלת מה שנקרא איפוס, איך אומרים במחשבים, שי? ריסט, כן? ריסט, לגמרי, לעשות ריסט מחדש, איכן אני בעולם? רגע, לאיפה התבלבלתי, איפה? לחשב מסלול מחדש, איכן אני בעולם? ואז המשרת מספר לו את כל המעשה ואת הכל, והוא מספר לו על הפייט שלי, המטפחת, כן? והוא שואל אותו, מה זה המטפחת הזאת? והמשרת אומר, מספר לי שהמטפחת הזאת, בת המלך, הנשמה הקדושה שזו השכינה, כתבה על המטפחת הזאת בדמעות את כל הקובלנות שלה וטענות שלה, ואני אוהבת להגיד, כתבה על מטפחת את כל סיפור חיי, את כל המשברים שעברתי, המקומות שנפלתי, הניסיונות שלא הצלחתי, את כל זה היא כתבה, את כל הסיפור חיים שלי, ואומר לו עכשיו שמה שצריך לעשות, מה עושה השני למלכות, לוקח את המטפחת ושם אותה מול השמש כדי לראות מה היא כתבה שם, שדיברנו אור השמש, זה השכל האלוקי, זה להבין עכשיו איך אני יכולה לראות את כל סיפור החיים שלי, את הניסיונות, את המשברים, את הכישלונות, את ההכחשות, את כל מה שעברתי, את השמחות, את האהבות, את הנפילות, הכל, לראות את זה באור אלוקי, בשכל אלוקי. להתחיל לקבל יישוב דעת של להבין את הסיפור החיים שלי. לא לחיות במין כאוס כזה שאני רצה כמו אוגר בתוך כמה הולכת, חוזרת, הולכת. לא, קחי רגע את הסיפור החיים שלך. תנסי לפרשן אותו דרך האור האלוקי, השמש שזה הצדיק והשכל האלוקי שמדבר עליו רבי נחמן הרבה בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, שצריך כל אדם למצוא את השכל שבכל דבר, את השכל האלוקי, לא את השכל שלנו. איך אמר הרבי מקוצק כשהיום היה היורצייט שלו, לא הייתי רוצה לעבוד אלוקים שהפעולות שלו מובנות בשכל אנושי, לא הייתי רוצה, מצומצם כזה, שכל מה שהוא עושה, אנחנו מבינים בשכל האלוקי שלנו. לא, יש שכל, בשכל האנושי שלנו, יש שכל אלוקי, שזה עולם אחר. ופה עצרנו, ומה היא כתבה לו שם באותיות כנגד השמש, כן? הוא לקח ירים כנגד השמש, והתחיל לראות את האותיות, וקרא מה שכתוב שם, כל קובלתה וצעקתה כנל, ושכעת איננה שם במבצר הנל, היא כבר לא נמצאת בארמון הלא טוב, ששם הוא פגש אותה ומצא אותה, כי אם שיבקש, שימו לה, זו ההוראה החדשה. אתם מכירים את המשחקים האלה שהיינו ילדים, חפש את המטמון? כן. אז זה הסיפור חיים שלנו. גם תבינו שמי שקורא את זה בשימת לב ומחפש את עצמו בסיפור, פתאום אומר לעצמו, וואו, כאן זה היה כשעברתי ליסודי, וכאן זה היה שסיימתי ויצאתי לטיול של אחרי צבא, וכאן היה לי משרת וסוס, והסתובבתי והגעתי לארמון הלא טוב שם, בתאילנד, בזה, לא יודעת איפה, ושם היה זה, והנשמה שלי שם אמרה לי, ואז לקחתי את זה, ושכחתי, ונרדמתי, ושוב חזרתי לחפש אותה. תבינו שכשאתה מחפש את עצמך בתוך הסיפור, כשאת מחפשת את עצמך בתוך הסיפור, את מגלה פה גם עצות, גם את עצמך, ויש שם כאן גם המון נחמה. כי במקום להיות במציאות חיים, שבה אני כל הזמן מגדשדרת על עצמי, למה עשיתי ככה, ולמה החלטתי ככה, ומלכה את עצמי במין, אומרים ששני הרגשות הכי הרסניים שיש לנו בנפש האדם, זה אשמה ובושה. לא בושה של צניעות, שזה בושה מהסוג הבריא. בושה ואשמה ממקום של איסורי מצפון כאלה שאוכלים אותך, כן? שזה דברים הכי נוראים שיש. ולכן כשרבי נחמן מספר פה את מעשייה, ומספר על השני למלכות, ומגלה לנו את האופי האנושי שלנו, שכן, אנחנו נכשלים, וכן, אנחנו מתאבים לתפוח, וכן, בסוף אנחנו עושים איזו מניפולציה ושותים מהיין, וגם עובדים על עצמנו, ועובדים על אחרים. זה אנושי. אנחנו לא אלוקות. אנחנו חסרים. בורא נפשות רבות וחסרונן, אנחנו חסרים. זה שרבי נחמן כותב את זה במעשיות שלו, יש פה איזשהו מקום מאוד מנחם של סוג של עבודה רוחנית שנעשית על ידי הרבה חמלה לעצמי וקבלה. אני מקבלת את המקומות ותחנות שעברתי אותם בחיים. זה מה שהייתי צריכה לעבור. יש משהו מאוד תבוני בלהבין שאני תמיד במציאות של השתדלות על העתיד ועל ההווה, אני תמיד משתדלת, כן? לא ליפול, לעשות את הכי טוב שלי, לעשות פעולות טובות, כן? אבל כשנפלתי וכבר נכשלתי, אומרים שמשהו כבר קרה, שם המקום של להגיד מאת השם. לא רגע לפני שהלכת לעשות משהו, אני כאילו מתעצלת ומזלזלת ואומרת, יאללה, מאת השם, נאכל, נשתה, יאללה. לא. אחרי שכבר נפלת, אחרי שבאמת התאמצת, שזה מקום של כנות אמיתית עם עצמי, כמה מאמצים אני עושה במקום הזה, אחרי שכבר קראו דברים, אומרים שאדם אפילו מפסיד כסף או דברים, שזה חוסר אמונה לבוא ולהתחיל, לא, אבל למה עשיתי ככה ולא עשיתי ככה? מעט השם הייתה הזאת. מה שכבר היה, זה ממנו התברך. ולכן, בתוך כל המציאות הזאת, כן, יש את המקום הזה של התובנות, של לראות את הנפילות שלנו. הנה, רבי נחמן, מה שנקרא סיפורי צדיקים אמיתיים. תמיד יש דיבור כזה על זה שילדים קוראים סיפורי צדיקים, וזה סיפורים שמייאשים במיוחד את הדור שלנו. אני תמיד אומרת את זה, שהתחלתי לחזור בתשובה, אז פתחתי את הספרות המקובלת, ספרים כזה של ראשית חוכמה, וכל מיני ספרי מוסר, ואני זוכרת שקיבלתי ייאוש של החיים, אמרתי לעצמי שאו, אין לי סיכוי, אין לי סיכוי. ואז הכרתי את רבי נחמן, ויש נשמות בדור הזה, שהן נשמות לא, הן חלושס כאלה, כן? רבי נתן קורא לזה נשמות שהן כמו ביצים. שמה זה ביצה? ביצה זה דבר כזה לא יציב, שביר, רגיש, נשבר בקלות, אין לו... ולכן, כשלומדים תורות של רבי נחמן וסיפורי מעשיות, יש המון מקום של נחמה, כשמו כן הוא, נחמן, רבי נחמן, מנחם, של הבנה שאנחנו אנושיים, אנחנו לא מושלמים, אבל בוא נראה מה כן. מה היא אומרת לו? כעת היא איננה שם במבצר הנ"ל, ושימו לב לנקודת ציון החדשה, כן, איך זה נקרא התוכנית הזאת שיש עכשיו, המרוץ למיליון, כן, זה המשימה החדשה של ההפקה, של המרוץ למיליון, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. אוקיי? מיכל, נראה לי שאת זה כדאי לצלם, כי זה קטע חדש, כי עד עכשיו דיברתי דברים שכבר היו. אוקיי? אז אנחנו בעצם מתחילים את השיעור היום מכאן, מהמשימת הפקה של המרוץ למיליון, שהוא מקבל השני למלכות, ובאים ואומרים לו, איפה בת המלך עכשיו נמצאת? היא כבר לא בארמון הלא טוב. כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. זה בעצם מה שבת המלך משאירה על המטפחת אצל המשרת, והשני למלכות שזה אני, עכשיו מקבלת משימה, שבעצם רבי נחמן בא ואומר לי, החלק אלוק הממל שלך, הנשמה שלך, הפנימיות, האותנטיות שלך, העצמי שלך, נמצא על ההר של זהב במבצר של מרגליות. נו. כן, זה כמו, מה זה הר של זהב ומבצר של מרגליות? זה ווירדו לגמרי. אני רק מדמיינת את הבת שלי מתה על המרוץ למיליון, היא כל מי מסתכלת על המשימות שלהם, אני אין לי סבלנות לראות, גם כשהייתי חילונית לא היה לי טלוויזיה. פרט קשב, אין לי סבלנות עכשיו לשבת לראות, נו, נקסט, נריץ את זה, נראה מה היה בסוף. אבל מה זה הר של זהב ומבצר של מרגליות? אז קודם כל, ישבתי על זה, כל השבועיים האלה שאנחנו לא נפגשנו, ישבתי על זה, מה זה הר של זהב ומבצר של מרגליות? קודם כל, הר, אנחנו מבינים שזה משהו שמעיד גם מקום גבוה מבחינה רוחנית, נכון? זה מקום גבוה מבחינה רוחנית. הר סיני, כן? ניתנה תורה בהר סיני. והר זה גם משהו שהטיפוס עליו הוא קשה. זה לא מישור. בעצם מה שרבי נחמן בא ואומר לי, קודם כל אנחנו מתחילים עם המילה הר. כדי למצוא את עצמך, את הפנימיות שלך, תקשיבי, יקרה שלי, לא אספר לך סיפורים. זה הולך להיות מסע קשה, את צריכה לטפס, את צריכה לטפס גבוה. זה לא סתם, עכשיו פתאום קופץ לי בראש, שיש את הפילוסוף הזה, נו, אליזה בטח את תדעי, את זה שדיברו על זה שהאנושות היא איזה סוג של, לוקחים אבן על קצה ההר, ואז היא מתגלגלת חזרה. נו, מי היה הפילוסוף הזה, המדכא הזה, שאמר לנו שזה, נו, סיזיפוס? לא יודעת, לא משנה, אנחנו לא מתעניינים בחוכמה שלהם. כן, כאילו זה מין סמל לסוג של חיים שאין להם שום תוחלת, שום תכלית, שום פיק של איזה סי, של איזה רוממות. אתה עולה להר ומתגלגל חזרה, עולה להר, וזה מין חיים כאלה סיזיפיים של סבל שאין לו תכלית. פה רבי נחמן בא ואומר, הר של זהב. זה הר, זה קשה, הולך להיות לך קשה, זה לטפס. זה למעוד, זה להחליק, זה ליפול, זה לקום, זה שוב לטפס מחדש. אבל ההר הזה הוא זהב. והוא לא אומר שבקצה שלו כן יש זהב. כל ההר הוא זהב. כל הדרך שאנחנו נעשה, הדרך עצמה אצל רבי נחמן היא חשובה בעצמה. אתם זוכרים שהמעשייה הזאת התחילה במשפט שרבי נחמן אמר, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע היה לו עירור של תשובה וזוהי. מה זה בדרך סיפרתי מעשה? אצל רבי נחמן, הדרך עצמה זה הסיפור. כי הרי כמה משפטים אחרי היה, הוא כבר גילה לנו בהתחלה שהשני למלכות מצא את בת המלך. הוא אמר, מצא איך שמצאה. לא משנה לו איך מצאה. הדרך זה הסיפור אצל רבי נחמן. וזה מה שאנחנו צריכים להבין, הר של זהב, אנחנו הולכים לעבור מסע חיים, ותקשיבו, חיים זה לא פיקניק, כדי לחזק לנו את הדבר הזה, שאולי חלק מהאנשים פה יש להם פיקניק, ורק אני חושבת שאחרים הם לא פיקניק. בואו תראו מה רבי נחמן כותב בליקוטי מאורן בתורה קוף יוטט, כן? זה כדי לעודד, זה לא כדי לדכא אתכן. דיבר עמנו, מספרים את תלמידים שלו, על רבי נחמן, כמה פעמים מעניין איסורי עולם הזה, שכל בני העולם כולם מלאים איסורים. אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה. ואפילו השירים הגדולים, ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל. כי כל ימיהם כעס ומחובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון והנחה תמיד. וכל אחד יש לו איסורים מיוחדים. ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונות תמיד. וכולם כאחד מלאים איסורים ודאגות תמיד. וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם, וכמה פעמים דיברנו מזה, כן? שזה נדמה שיש לו עולם הזה בשלמות, ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד ועון רע והרמונים גדולים, וכלים נפלאים ותכשיטים וסגולת מלכים וכו'. ואם יסתכלו בו היטב, אומר רבי נחמן, הוא גם כן מלא כעס ומחובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים ועניינים. כמו שכתב, אני מדלגת קצת, כן? כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, גם כל ימיו כעס ומחובות וכו, וכתיב, ולזה רציתי להגיע, אדם לעמל יולד, קצר ימים ושבע רוגז, כן? וזה כולל, הוא אומר פה, זה כולל את כל בני האדם, כל בני האדם, ואין שום מצב ותחבולה להינצל מעמל ויגון הזה, כי אם, מה הוא יגיד? כי אם, לברוח להשם יתברך, ולעסוק בתורה כמו שכתוב במדרש, אדם לעמל יולד, אשרי מי שעמלו בתורה, כן? אז מה עושים? כן? מה מבינים מזה? שהמסע שלנו לא פשוט, נכון? שהמסע שלנו לא פשוט בכלל, ושתי תורות, אחת מהן, מה שאת אומרת, זה תורה למדל, שאנחנו עוד נדבר עליה עוד מעט, ושתי תורות שרבי נחמן, שמנסות להסביר לנו, איך ההר הזה של הזהב, איך אנחנו יכולים להפוך את החיים שלנו לחיים, שגם בתוך סבל ויגון, מה זה נקרא לברוח לתורה ולשם יתברך? זה מתוך מקום של עבודת התבוננות. כי אם אני באמת יעלה את ההר הזה ורק יקטר כל הדרך, ורק כל הזמן יחפש לראות מתי זה כבר נגמר המסע הזה, ולא יראה שבעצם אני אתפסת על הר של זהב, כי בעצם מה שרבי נחמן בא ואומר לנו פה, תבינו, כל טיפוס ומאמץ כזה וסבל וניסיון שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה זהב. הדרך שלכם זה זהב. אתם שקועים בתוך הסבל והיגון, כן, הוא כותב את זה בתורה קופיוטט. אל תחשבו שלברוח עכשיו לקריירה ולאושר ולנכסים, והם הרבה נכסים, הרבה דאגה. אני אומרת לכם את זה, כן? לא כבעלת ניסיון, כן? לא התנגד גם לניסיון הזה של האושר. אבל יש פה מציאות באמת שרבי נחמן בא ואומר לנו פה שני דברים. קודם כל, המסע שלך להגיע לתיקון, לפנימיות, לנשמה הפנימית, המסע החיים שלך זה מסע של טיפוס על הר. לא יהיה מישור. מדי פעם תוכלי לעצור לנוח, כן? להסדיר את הנשימה קצת, והופ, מגיע הדבר הבא. רבי נחמן מאוד הקפיד על זה עם התלמידים שלו. הוא היה בא ואומר להם, אני לא עושה לכם ניסים ופותר לכם עניינים, כי בסופו של דבר יבוא הדבר הבא. דם לעמל יולד, זה עמל. אני זוכרת שחזרתי בתשובה והתחלתי ללדת ילדים וכדומה, ואתה יודע, אתה יוצא בכלל לעולם, כאילו בחינוך שאני באתי ממנו, מי הזכיר את המילה עמל? באנו לעולם לכיף. גם האמת היא שגם ביהדות כתוב שלהתענג על זיו השכינה. כן, זה העולם הזה. אבל מה זה הלהתענג על זה, על זיו השכינה? זה תענוג ממקום אחר. תבינו, יש את הנושא של מערכת הגמול במוח שלנו. אתם מכירים, הרבה מדברים על זה, על הדופמין, יש לנו מערכת גמול בתוך המוח, שמערכת הגמול הזאת עובדת בצורה מאוד חכמה, כדי לעודד את האנושות, אותי כאדם, לעשות פעולות חיוניות לאנושות, כן? יש במוח מערכת גמול, שכל פעם שאני עושה מעשה טוב, משהו שהוא טוב להישרדות שלי, משהו שהוא טוב לקיום שלי, לאנושות, אז המוח משחרר חומר שנקרא דופמין, כן? יש את החומר הזה שנקרא דופמין. עכשיו, למשל, אני אוכלת עכשיו אוכל טוב, אוכל טעים, אוכל זה דבר חשוב להישרדות שלי, נכון? ולקיום שלי ולחיות ולתפקוד. המוח משחרר לי דופמין. אני מרגישה תחושת, הדופמין הזה יוצא תחושת הנאה. כן, אתם מכירות את המושג של הדופמין, נכון? את מנגנון הגמול בראש. למשל, אני מחבקת תינוק, כן? אני, אופ, משתחרר לי דופמין. כל דבר טוב שחשוב לה, מה עשו בני האדם החכמים? אמרו, בשביל מה לנו לעמול, אדם לעמל, בשביל מה לנו לעמול כדי לקבל דופמין? בואו נתחיל לשחק עכשיו עם המנגנונים במוח, והתחילו לייצר כל מיני חומרים, משנה תודעה למיניהם, שאחראים, מתערבים לי בתוך מערכת הגמול הזאת במוח, ועושים לי שם כל מיני פעולות, למשל, יש חומרים, כן, גם סמים, גם אפילו רטלין, דרך אגב, עושה את הדברים האלה, כן, מה שנקרא תרופות במרשם, משחק לי במערכת של הגמול במוח, ואז אני לא צריכה יותר מדי להתאמץ כדי שישתחרר לי דופמינים, אלא אני לוקחת איזשהו חומר, משנה תודעה, והוא משנה לי משהו שם במערכת הגמול. הוא גורם או למערכת הגמול לשחרר דופמינים בכמות יתרה, או שהוא גורם לסינפסות שלמטה לא לספוג את הדופמין, הוא משאיר אותם במתחם של בין הסינפסות, כי הדופמינים משתחררים, נקלטים בקולטנים וחוזרים חזרה למעלה. זה מין מערכת שהיא מאוד מבוסתת, נכון. וכל החומרים משנה תודעה בעצם יוצרים לי מציאות של שחרור עודף של דופמינים בלי מאמץ. דופמין בלי מאמץ זה הרס עצמי והתמכרויות. אוקיי? זה המשפט שאני רוצה להגיד בעצם. לכן צריך להבין שאדם לעמל יולד, זה גם כל חיפוש העונג שלי והאושר שלי צריך להגיע ממקום של עמל. אם אני אחפש את הדופמינים שלי בצפייה במסכים, בגלילה, דרך אגב, היום המסכים מנושאים ריגושים כאלה, שזה משחרר דופמינים בצורה מטורפת. ולכן המערכת ההתמכרותית שם, כאילו היום החברה המערבית מייצרת לנו דברים שעובדים על מנגנון הדופמין. היצרנים גורמים לנו להתמכר לדברים כדי שנצרוך ובעצם נממן את כל התרבות הקפיטליסטית הזאת, מי שאמרה לי באחד השיעורים, אבל קפיטליזם זה טוב, קפיטליזם זה קניין אישי, גם ביהדות יש קניין אישי, נכון, אבל ביהדות הקניין זה אמצעי לתכלית גבוהה יותר. בקפיטליזם הקניין הוא התכלית בעצמה, ולא משנה את מי אני, על מי אני דורך בדרך ואת מי אני הורג בדרך, זה ההבדל להבין את המושגים האלה. ולכן, כשאנחנו מדברים פה על הר של זהב, תקבלי זהב, נשמה שלי, אבל תתאמצי על זה. זה הדרך הבריאה שלי כבן אנוש, לחיות את החיים האלה בעונג. לכן גם דיברנו על זה בתחילת השיעור, לעשות חסד עם האנשים גם, וזה ההבדל בין עונג לאושר, כן? זה מנגנון אחר לגמרי, שנותן לי תחושת סיפוק, וזה מנגנון אחר בכלל של הסרוטונין וכדומה. אבל אנחנו מדברים פה על הר של זהב, אבל אני רוצה לקרוא יחד איתכם את תורה ד' בליקוטי מוהר"ן. אני אקרא קצת מהרב שגר בנושא הזה, ובואו ננסה להבין מה בעצם, איך בעצם ייווצר מצב, איך בעצם ייווצר מצב, שאני אבין בתוך כדי הטיפוס על ההר של זהב, שאני מטפסת על הר, ושזה זהב, ושאני נמצאת איפה, דקה חם לי, לא, המנורות האלה, חשבתי שהם לא יעשו את זה, אבל הם כן עושות את הטיגון הזה, הטיגון הקל. שם ממצאני, הר של זהב ומבצר של מרגליות. גם על המבצר של מרגליות יש לי מה להגיד, ואני אחכה עם זה רגע. שם תמצאני, כן? בוא נקרא את תורה ד' בליקוטי מוהר"ן. כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. מכירים את זה? זה משפט מדהים. כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כמו שכתוב, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא. העידנה מברכין על הטובה והטוב המטיב, על הרעה דיין אמת. ולעתיד כולו הטוב המטיב, שיהיה שם השם, שם לקוט אחדות אחד. וזאת הבחינה, כותב פה רבי נחמן, עוד שנייה אני אסביר את זה, אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין האקום, כי עכשיו המלכות והממשלה להאקום, ובשביל זה נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים. טוב? רבי נחמן פותח את התורה הזאת בטענה, מה רבי נחמן בעצם בא ואומר פה? שאם אדם יודע שכל מה שהוא עובר בחיים שלו זה לטובה, אז הוא נמצא בבחינה של מעין עולם הבא. זאת אומרת שאם הדעת שלי מיושבת בהבנה שאלוהים לטובתי, וכל מה שקורה, גם אם זה קשה וכואב, לא שאני עכשיו אומר, וואי, איזה כיף שכואב לי, וואי, תחייבו לי עוד, לא. כואב לי, אני בצער, אני מתבונן ברגשות האלה, אני בסבל, אני אומר את הסבל, אני מבין שאני בסבל, אבל בסופו של דבר, וואי, תודה, אבל בסופו של דבר, אני בסבל, אני מבין שאני בסבל, ובסופו של דבר אני יודע שאני על ההר, אני בטיפוס. אני במשימה, כן? זה בדיוק כמו באמת שאני חושבת על המרוץ למיליון, כן? הם כאילו סובלים שם, אבל הם יודעים שיש לזה איזשהו יעד מסוים. או להבדיל אלפי הבדלות, להבדיל אלפי הבדלות כמו אישה בלידה. סבל של החיים, כן? אבל יש שם, יש מטרה, כן? זה משהו שאני בדרך לזה. אני יודעת שזה לטובה. עכשיו, מאוד קשה לבוא לאדם ולהגיד לו, בזמן שהוא סובל, בצורה מאוד קשה, לבוא ולהגיד לו, זה הכל לטובה. אם יש דבר שאני הכי שונאת שעושים, זה שמישהו סובל, ואת אומרת לו, הכל לטובה, הכל לטובה. שתי סתירות מגיע למי שעושה דבר כזה. אבל בואו תראו איך רבי נחמן, שנייה שעה, אני משנה זווית, או, עכשיו יש עליי מזגן. אני בסדר? הרסתי? עכשיו יש לי אוויר. אני יושבת פה ומתגנים אותי הפנסים. אבל תראו מה אומר פה רבי נחמן. רבי נחמן בא ואומר, לעתיד לבוא, כשתהיה דעת מיושבת, אנחנו נברך גם על הרע הטוב והמטיב. אבל כרגע אנחנו בעולם של פירוד, הדעת שלנו לא מיושבת, וכשרע לי, קשה לי מאוד להבין שיש פה אלוהים בסיפור, והוא לטובתי. בדרך כלל התחושה הראשונה שעולה לנו, או זה כאוס מוחלט של אין השגחה ואין אלוהים חלילה, ודבר שני שעולה לנו בצורה מאוד חזקה, זה למה הוא מעניש אותי. מאוד קשה לנו כשאנחנו עוברים איזשהו סבל, איזשהו ניסיון, איזשהו קושי, לבוא ולהגיד לעצמנו, השם פה לטובתי. תראו זה יפה, כותב את זה הרב שגר, כן? הוא כותב דבר כזה. לא, אני רגע אמשיך עוד משהו שהוא אומר פה. מה הפתרון של רבי נחמן בתורה, כן? הוא אומר, זאת הבחינה אפשר להשיג על ידי זה שמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות בין האקום, כי עכשיו המלכות והממשלה לאקום בשבילהם. זאת אומרת, יש פה, מה רבי נחמן בא ואומר לנו? קודם כל, אם אדם מבין שכל מה שקורה איתו זה לטובה, הוא נמצא בתודעה של עולם הבא, שזה תודעה של שלווה, של השלמה, של נחת, כן? ואם אדם נמצא במציאות של העולם הזה, נמצא במקום של עולם של פירוד, מאוד קשה לו להרגיש את זה, אז כותב פה רבי נחמן, העצה לזה להעלות את המלכות הקדושה מבין האקום. מה הכוונה? מה זה להעלות את המלכות של מה זה הכוונה הזאת? מה אני אמורה לעשות פה תכלס? הרב שגר מסביר את זה מאוד יפה, ואני רוצה להקריא לעצמנו את הדבר הזה וללמוד את זה. טוב, הוא אומר ככה, אדם המתבונן במציאות החיצונית שסביבו, מתרשם שלמעשה השליטה בעולמנו, זה איננה בידיים של בעלי השררה הרוחנית, אלא בידיהם של גיבורי תרבות החומר. הערכים השליטיים הם מרקי החומריות. לכן מעמדו של אדם נקנה לעתים באמצעים של כוחנות, חיצוניות וגסות רוח. מציאות זו מהווה מכשור ראשוני בפני האמונה בקיומו של טוב מוחלט שמקורו מעת השם כאן בעולם הזה. רבי נחמן טוען שהתפיסה הגורסת שהחומריות, הסתמיות והכוחנות שולטות בעולם, היא תוצר של השתלטות של אותה חומריות עצמה. הפעם לא על העולם הפיזי, אלא על התודעה. הכוונה, האסתר של מלכות היא קדושה, מתבטא בתודעה כוזבת, בדמיון שווא המחולל עייפות וייאוש מתקווה לשינוי. זאת אומרת, כשהוא בא ואומר, המלכות היא קדושה עכשיו בידי העקום, הוא בא ואומר, בעולם הזה של האסתר, אנחנו לא רואים מציאות של השם התברך באופן גלוי, ולכן מה שנדמה לנו בדמיון שלנו, זה שכל מה שקורה זה מציאות גשמית, חומרית, ומי שהם בעלי הכוח וההשפעה פה, כן? זה בעלי ההון והשלטון. נקרא לזה ככה. כן, אנשים ששולטים בעולם, הם בעצם פה מנהלים את העולם, עושים מה שבא לנו, כן? אנחנו עכשיו יושבים כולנו, מחכים. כן יתקוף, לא יתקוף. כן איראן, לא איראן. כן נטוס, לא נטוס. כן נצא, אנחנו שבוע הבא תשים לאומן. וכל פעם שמישהו אומר לי, רגע, אבל אתם נוסעים או לא נוסעים? אני אומרת לו, מה אכפת לי? ניסע או לא ניסע? מה אכפת לי? כאילו, במילא זה מטריקס. אם אני צריכה לנסוע, אני אסע. אם אני לא צריכה לנסוע, אני לא אסע. לא מטריד אותי. לא שאני תמיד כזאת באמונה, אבל כשזה נוגע לרבי נחמן וטיסות אליו, כבר יש לי מספיק ניסיון של איזה 25 שנה, 20 שנה, של הבנה שאם אני צריכה להגיע, אני אגיע, ואם אני לא צריכה להגיע חלילה, אני לא אגיע, וכל מה שאני צריכה להגיד זה רבנו בלי פדיחות, כן? וברחמנות, זה כל מה שיש לבקש. אבל בתוך הסיטואציה הזאת, מה שמסביר פה רבי נחמן, מה זה מלכות הקדושה נפלה לידי העקום, עובדי כוכבים ומזלות, שהתודעה הכוזבת שמי ששולט פה במציאות זה החומר והכוחניות ואנשי ההון והשלטון, זה תודעה כוזבת שנכנסה לנו גם לתודעה הרוחנית שלנו, ולכן קשה לנו לראות את השגחת השם או את יד השם בכל מאורע שקורה לנו. תמיד נמצא את מי להאשים, בקיצור, כן? והוא אומר דבר כזה, המאמין לעומת זאת, נדרש לתודעה הפוכה. עליו לזכור שהקדוש ברוך הוא השולט בעולם, ולכן בכל המתרחש תמונה משמעות. תודעה זו מהווה לא רק פרשנות חלופית למאורעות, המקלה על יכולתו של המאמין לאקלם, אלא היא דרך להתגברות על אותו מכשול דמיוני, הטמון בתפיסה כי העולם נתון בידי בעלי הכוח, כן? והוא ממשיך פה וכדומה, ועבודת התיקון הרוחנית, זה לקחת את המציאות ולהפוך אותה לרוחנית והימנעות מכניעה לכללי המשחק של העולם הזה באמצעות תפיסת מציאות גמישה המנכיחה את הבורא בעולם, כן? הוא ממשיך פה אחר כך עם עצות מעשיות, איך אני הופך את המציאות הזאת של הנכחת השם בעולם למציאות עכשווית וקיימת. והעצות האלה שלו נמצאות גם בתורה ד' וגם בתורה למד ד'. תורה למד ד', כששאלו פעם את הרב בנדר, שהוא היה מעמודי התווך של חסידות ברסלב, שאלו אותו איזה תורה הכי משמעותית בברסלב. הוא אמר תורה למד ד'. תורה למד ד' זו תורה שמלמדת אותנו איך לחזור לאהבה הקדושה. איך לחזור להאמין בעולם כזה של הסתרה, של סבל, של איסורים, איך לחזור להאמין באהבה קדושה. ואני קצת אגע בתורה ד' וקצת אתן מתורה ל' ד' כדי שנקבל את העצות האלה בכללותם. מה שרבי נחמן מדבר גם בתורה ד' וגם בתורה ל' ד' זה קודם כל בתורה ד' הוא מדבר על הוידוי. כשמדברים פה בעצם על מציאות של יכולת שלי תוך כדי שאני מטפסת על ההר, כן? בא רבי נחמן ואומר, את רוצה להבין שאת מטפסת להר של זהב, ואת רוצה להבין שמחכה לך למעלה מבצר של מרגליות, שדרך אגב מבצר זה מקום של חומה ששומרת ומבצרת אותי, זה מקום של שמירה מאוד חזקה, ואי אפשר להתעלם מהמילה מרגליות בלי להבין שמרגליות, בן מלך עשוי ממרגליות, כן, זה מעשייה מאוד יפה של רבי נחמן מברסלב, וזה גם מעשייה, גם שיר יפה של שולי רנד, אבל בליקוטי מוהר"ן, תראו זה יופי, הוא אומר על, על, על הנושא של מה זה מרגליות. כן, אנחנו רוצים להבין מה זה הר של זהב. תראו מה הוא אומר פה, נכון. תראו מה הוא אומר פה בתורה ו', קרא אל יהושע, הוא אומר דבר כזה. טה-טה-טה-טה-טה. והנה מבואר לאל שעל ידי הדמימה והשתיקה ששותקין לחברו כשמבזין אותו, על ידי זה זוכה לתשובה שהיא בחינת כתר. כי סייג לחוכמה שתיקה, כי צריכים להיזהר מאוד לדון את כל אדם לכף זכות, ואני קצת מדלגת, כן? ועל ידי זה, כותב רבי נחמן, נעשה בחינת כתר. כמובן במדרש, משל לאחד שמצא את חברו שהוא עושה כתר, אמר לו בשביל מי? אמר לו בשביל המלך. אמר לו כיוון שהוא לצורך המלך, כל אבן טוב שתמצא תקבענו בו. כך, כותב רבי נחמן, כל אחד מישראל הוא בחינת כתר להשם יתברך, וצריך להכניס בו כל מיני אבנים טובות שאפשר למצוא. דהיינו שצריכים להשתדל ולחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את הכל לכף זכות כמבחינת כתר להשם יתברך כנ"ל. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הווה דן את כל אדם לכף זכות. זאת אומרת, ההר של הזהב עם המבצר של המרגליות זה מבצר שהפנימיות שלי נמצאת שם, וכל מעשה טוב שעשיתי, כל נקודת זכות שאפשר למצוא בי, מקשטת את המבצר הזה. היא נמצאת שם, לא נאבד שום דבר. יש פה איזשהו מקום של, זה כמו במסע קומטה כזה, כן? שמישהו עומד ומנסה לעודד אותך, תתקדם, תתקדם, כל צעד שלך זה זהב, זה זהב, זהב זה המתכת הכי יקרה שקיימת היום, כן? זה היום בכלל קפץ במחירים. היום באמת, אם תשימו לב, אנחנו מדברים על הקבלה, אני תמיד אוהבת לראות איך הכל מטריקס, ואת כל המציאות, למשל אני נכנסת לאוטו, אני פותחת שיר ברדיו, אני שומעת את השיר, אני אומרת לעצמי, וואלה, זה מה שהייתי צריכה לשמוע. כאילו, השם אמרנו, אנחנו מכירים את התורה הזאת, שאני תמיד אומרת לכם אותה, של רבי נחמן מברסלב, שהשם יתברך מדבר איתנו כל יום, כל היום, באמצעות מחשבה, דיבור ומעשה. אתמול הלכתי ברחוב, איזה שניים דיברו מאחוריי. כל השיחה שהם דיברו מאחוריי, שני גברים, שזה בכלל היה מצחיק לשמוע שני גברים מדברים כל כך הרבה, אני לא רגילה, יש גבר ש... עד שהוא מוציא, כשהוא מעביר שיעור הוא מדבר, אבל כאילו בסתם הוא לא מבזבז... לא מבזבז אנרגיה על דיבורים. והם דיברו ודיברו ודיברו, וזה היה בדיוק, אני לא אספר לכם על מה, כי נמצאת לשמור על הפרטיות שלי, אבל הם בדיוק דיברו על סוגיה שהטרידה אותי, וזה היה מטורף. כל מה שהם אמרו, אני פשוט כאילו התאפקתי לא להסתובב עם המטפחת שלי ולהגיד להם, וואי, תקשיבו, דברי אלוקים ממש דיברתם, כי הם היו שם עם קעקועים וכל מיני כפר עליהם, נשמות ישראל, אבל אני למדתי מהם את הפתרון לסוגיה שהייתי עסוקה בה. זאת אומרת, הם פשוט, הוא אמר והוא אמר והוא ענה לו והוא ענה לו, והם פשוט פתרו לי את ה... ולא הייתי צריכה אפילו לשיר שם צ'ק של טיפול, כן? זה, קיבלתי את ההצעה שלי. ולמה זה מדהים להבין את זה? למה אני הגעתי לזה? איפה הייתי? כדי להבין באמת שבסופו של דבר, המסע הזה בחיים יהיה מסע הרבה יותר קל אם אנחנו נבין שיש לו משמעות. לא שיהיה קל כי פתאום יתפטרו לנו כל הבעיות ולא יהיה סבל ולא יהיה אתגרים. לא, לא, ממש לא. כל העניין זה יהיה לתקן את הדעת, את התודעה שלנו, להבין שיש לזה משמעות. שזה לא נעים וזה לא פשוט וזה קשה ולא בא לי על זה ואני לא רוצה בזה, אבל לחפש את המשמעות שבתוך הדבר. איך מגיעים למקום של לימוד המשמעות? אז בתורה ד' רבי נחמן מדבר על זה שצריך לעשות וידוי דברים בפני תלמיד חכם, שהוא בא ואומר שאתה בעצם צריך לבוא ולדבר בכנות את מה שעובר עליך, תבוא תספר. ודיברנו על זה כבר בשיעורים קודמים שסיפרתי ואמרתי את זה מהנתיבות שלום, שזה כמו יהודה שעומד מול פרעה, שזה בעצם יוסף, שהוא חושב שזה המשנה למלך פרעה, והוא מספר את כל התלאות שהם עברו, ויש דיבור בחסידות מאוד יפה על זה, עוד מהבעל שם טוב, שכשאדם מדבר בוידוי ומספר דברים, כן, אז הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את כל האותיות ולסדר את הכל למה שקרה, את הסיפור שלו מחדש. זאת אומרת, יש לי סיפור קשה, אני מתוודה ומספרת אותו, כותב פה רבי נחמן בתורה ד' שאבנות של אדם חקוקות בעצמותיו, וכשאדם יושב ומדבר ומספר בוידוי איפה הוא נפל ומה הוא עשה ומה קרה ומה היה קשה והכל, האותיות כאילו פורחות באוויר, כמו שאביתר בנאי אומר, פורחות מהעצמות שלו. זאת אומרת, אם האבנותיו של אדם חקוקות בעצמותיו, עצם פעולת הוידוי מפריחה, מוציאה את האבנות מהעצמות שלי. ושם למעלה, הקדוש ברוך הוא מסדר לי את זה מחדש, יש על זה תיקון, אפשר לתקן את הסיפור חיים שלי מחדש. אם אני מפרשנת את הסיפור שלי מחדש, אם אני מספרת את זה לתלמיד חכם, כן, מספר, מדבר על זה פה רבי נחמן. אבל, בתורה מאוחרת יותר, כמו שהרב בנדר אמר, תורה למדלד, שזו התורה הכי בסיסית מבחינתו של כל נושא של חסידות ברסלב, תשימו לב מה רבי נחמן אומר פה, כן, זה תורה נפלאה, תורה למדלת, זו באמת תורה שמחזירה לנו את האהבה, הקדושה, מחזירה לנו את האמון בעולם הזה, את האמון בסיפור החיים שלי, על אף השברים ועל אף הקשיים והכל. ותראו איך הוא אומר את זה פה יפה. רגע, רגע, בא לי להקריא לכם את הכל, כן, אבל בואו נתחיל בזה. כתיב, התורה מתחילה ככה. כתיב, חרפה שברה ליבי. זה מתהילים. מי כמו דוד המלך עם הסיפור חיים של המשברים והחרפות. חרפה שברה ליבי. היינו, כותב רבי נחמן, החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. והתיקון הוא על ידי שמקשר את ליבו להנקודה השייך לליבו בעת הזאת, ועל ידי זה נתבטל החרפה השורה על ליבו. כן? מה זה החרפה? החרפה זה בעצם כל הביזיונות, כל הקשיים, כל הנפילות, כל הפגיעויות, כל הטראומות, כל העלבונות שחטפתי בחיים שלי. זה חרפה, וזה שובר את הלב שלי, כן? זה שובר לי את הלב. הלב של אדם נשבר. בדיוק אפרופו לפתוח את הרדיו ברכב, אתה פותח היום את כמעט כל השירים, זה על אהבה נכזבת, על כאבים, על קושי, על חוסר אמון, על בגידה, על פגיעה באמון. כן, זה, והחרפות האלה מספר לנו רבי נחמן, זה שובר את ליבו של אדם. הבן אדם, הלב שלו שבור. ומה תעשה? והתיקון, הוא אומר רבי נחמן, שימו לב, הוא פתר את הבעיה. הוא מספר לנו מה הרפואה של הלב השבור, שזה לב של כל הדור שלנו, כולנו סובלים מחתיכות של לב שבור. התיקון על ידי שמקשר את ליבו לנקודה שייך לליבו בעת הזאת, ועל ידי זה נתבטל החרפה השורה על ליבו. ואני לא ממשיכה לקריא לכם את כל התורה, אבל אני אספר לכם אותה בקצרה, כן? אני אספר לכם אותה בקצרה. מה שרבי נחמן בעצם נותן פה כריפוי ללב השבור, ריפוי בעצם להחזיר את האמון בעולם, כי הרי כל מה שאנחנו עוברים, הטראומות, המשברים, הקשיים, הסבל, זה שובר לנו את האמון, את האמון בנו, בכוחות שלנו, את האמון באנשים, את האמון בו. המון פעמים דברים קשים שעוברים, זה באמת שובר את כל האהבות האלה, מה שנקרא. אני מאבדת אמון. הוא לטובתי, הוא לא לטובתי, היא לטובתי, למה, מה, אנחנו עוברים ביזיונות וחרפות, וזה חלק מהמסלול, חלק מהסיפור, חלק מהמסע של הטיפוס על ההר. אומר רבי נחמן, איך מתקנים את הלב? על ידי שמקשר את ליבו לנקודה שייכת לליבו בעת הזאת. כנות. האם אני מסוגלת עכשיו להתבונן ולהתקשר למה אני מרגישה בדיוק ברגע הזה? מה הרגש האמיתי שאני מרגישה בו? ואז אומר רבי נחמן, עכשיו קחי את הנקודת אמת הזאת שלך, ובצורה מאוד כנה, תדברי את זה, תוציא את זה למי, אומר פה בתורה על המדלד, הוא מדבר על הסגול, על שלוש האהבות, ספרי את זה לצדיק, ספרי את זה לחבר טוב, וספרי את זה להשם יתברך בצורה של התבודדות, שהוא קורא לזה שהתבודדות זה דיבור ביני לבין קוני. אני קודם כל מדברת עם עצמי, ומביאה את עצמי באמת אליו. ואומר רבי נחמן, זה התיקון, אתם תעברו מסע חיים של חרפות וביזינות ותישבר לכם הלב. אבל הרפואה לזה, הרפואה לתיקון הלב, אל תפסיקו לדבר בכנות את מה שאתם מרגישים. עכשיו, לדבר בכנות זה לא לבוא ולחבר ולהטיח בו דברים. כנות לא קשורה להלבנת פנים או להתחיל לרדת על מישהו או להאשים מישהו. כנות זה מקום שאני מתחברת למה אני מרגישה באמת, מה המקום שבאמת מוביל אותי שם. ותראו זה יפה, כותב את זה פה הרב שגר. דיבור גילוי לב של האדם על מה שהיה והרה בנוכחות הצדיק ובהשראתו, מאפשר לצקת תוכן מחודש בדיבורו. למצוא משמעות חיובית במה שמתואר בשעת הוידוי כבעיה, כחטא או כחיסרון. מצב שבו נוצרת שיחה. באדם מתוודה על מעשיו בפני הצדיק או בפני חבר או בפני הקדוש ברוך הוא לפי תורה למדלד, מביא לתיקון משתי סיבות. אחת מבחינת הדובר והשנייה מבחינת המקשיב. מבחינת הדובר, עצם הדיבור על הבעיות מזווית של תיקון וצמיחה משנה את השפעתן עליו. גם כיום בפסיכולוגיה המודרנית ישנה תרפיה נרטיבית שעיקר הרציונל שלה הוא הטענה שאם נחזור למאורעות חיינו ונמיר את הסיפור השלילי שבנינו בסיפור שונה, נוכל לתקן אותם. למשל, אם אנחנו רואים בנפילות שלנו לא אוסף של כישלונות המבטא את החסרונות המובנים שלנו, אלא אתגרים שניתן להפוך אותם למנוף להתחשלות ולהתקדמות. ההבנה הזאת הוציא אותנו מהדיכאון, מתחושת הכישלון וחוסר האונים, ותאפשר לנו להתקדם, להתמודד טוב יותר עם הקשיים שלנו. מעבר לכך, לעתים קרובות אנחנו נופלים, כיוון שאנחנו שופטים את עצמנו רק מנקודת המבט המוחצנת של זולתנו. אולם לעתים אנחנו זקוקים דווקא לראייה זו של עצמנו מבחוץ, כפי שהזולת רואה אותנו. המון פעמים, מסביר רבי נחמן, דיבור כנה עם חבר, שמה זה חבר? חבר זה מישהו שאני יכול לדבר איתו ביראת שמיים. תמיד אני אומרת את זה פה, אני קוראת לזה חבר שרואה את השמיים שבתוכי, שרואה את הטוב שבי, שיכול ללמד עליי זכות, שיכול לא לשפוט אותי, שיכול לראות אותי בחמלה, שיכול לראות את הפוטנציאל שבי. וכותב רבי נחמן בתורה למדלת גם, שבכל אחד יש, כשהוא מדבר על נשמת הצדיק, לדבר עם הצדיק, הוא גם כותב שם, ובעמך כולם צדיקים. בכל אחד ואחד מישראל יש חלק מנשמת הצדיק. זאת אומרת, כשאני מדבר עם החבר שלי, הנקודת הצדיק שבו גם מאירה אליי. הוא מדבר פה בעצם על משהו שהוא קצת אבסורדי בתרבות המודרנית. הרי אנחנו רגילים לתרבות של תחרות וקנאה והסתרה ותדמית, ומי אני שמה פתאום שאני אמצא מישהו ואני אספר לו את החולשות שלי ואת החסרונות שלו ומה שעשיתי. אנחנו מלמדים את תוכנית הצעדים, ושם עיקר המשאב של הכוח להחלמה זה קבוצות, ששם יש כללים מאוד מאוד מדויקים, שאומרים שם על אנונימיות, מה שמספרים בקבוצה לא מספרים לאף אחד, גם לא מדברים אחד עם השני בתוך הקבוצה. מה שמספרים בקבוצה, אף אחד בקבוצה לא שופט, לא מבקר, לא עושה פרצוף, לא משמיע קול. יש ממש כללים איך מקשיבים. ההקשבה נעשית בהכלה, בחמלה, ומה אומרים לי בסוף אחרי שאני מספרת את המשבר, את הכאב, את הסבל, את הנפילה? אוהבים אותך. אוהבים אותך במובן של מקבלים אותך כפי שאת. ההתבוננות הזאת בחמלה, הקבלה, מאפשרת לי לספר את הסיפור שלי מחדש, מאפשרת לי לתקן, לתת, למסור אותו כלפי ריבונו של עולם, שיסדר לי את האותיות מחדש ויתקן לי מחדש את החטא, את הכאב, את ה... עוזר לי לעשות תשובה, לשוב בחזרה ולהתחדש מחדש. אז כשאנחנו מטפסים על ההר הזה של החיים, כדי למצוא את בת המלך, ועוד מעט נמצא גם, עוד נמשיך במסיעה לראות איך מוצאים אותה, אנחנו קודם כל נבין שזה זהב, שזה קשה, אבל כל פסיעה שם אני משיגה זהב, ובמבצר שם בפנים זוכרים כל נקודת זכות שעברתי במסע הזה, כי הדרך זה העיקר ולא התוצאה. אז שנזכה. נמשיך שבוע הבא בעזרת השם.